הואיל ועברנו כבר את רוב ימי הספירה, אנחנו קרובים יותר לשבועות. נעסוק הפעם במגילת רות, נגענו בה כבר פעם בעבר, ונראה קצת דברים נוספים בסוגיה הזאת. בעזרת השם, שבוע הבא, שבוע לאחר מכן, נחבר את הפרשות בחוקותיי, במדבר. יש גם את פרשת נשוא השנה לפני שבועות. אבל ענייננו היום זוהי המגילה. ויהי בימי שבות השופטים, ויהי רעה בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. שם האיש אלימלך, שם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיון אפרתים, מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. שמואל הנביא, שכתב את מגילת רות, עושה כאן בפתיחה דבר גאוני. הוא רומז לנו כבר בהתחלה מה הולך להיות, ואיך באמת אפשר להיכנס למגילה בצורה הנכונה. לכן, הוא פותח ואומר ויהי. כל פעם שכתוב ויהי זה לשון צער. וכאן הצער הוא כפול. ויהי בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, דור שהרבנים, הדיינים, באים ואומרים לציבור לעשות כך וכך, והציבור אומר להם בחזרה, קודם אתם תעשו, ואחר כך תגידו לנו מה לעשות. קודם אתם תהיו דוגמה, ואז נוכל לשמוע לכם. ובכזה דור ששופט את שופטיו, מה קורה? ויהי רעב בארץ. המצב הכלכלי קשה מאוד. ואז הולך אלימלך, נעמי, מחלון וחליון, שהיו, אומרת הגמרא בבבא בתרא בקטע השני, גדולי הדור ופרנסי הדור, והם מוכרים את כל מה שיש להם, בורחים מארץ ישראל, הולכים לגור עם הגויים בשדה מואב. לא מעניין אותם שום דבר. במקום להנהיג את העם, להוביל אותו, לעזור לו, רוחנית, כלכלית, שום דבר, בורחים. אבל מה שמעניין, בפסוק א', לא כתוב מי הם היו. כתוב, הילך איש, אשתו ושני בניו. רק בפסוק ב', אנחנו שומעים איך קוראים להם. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא בעצם מבקש ללמד אותנו, וזה מה שמסביר שמואל הנביא, שכתב את המגילה. אדם הרבה פעמים רוצה לברוח, אבל הוא לא מבין כמה שהוא בורח, הוא יותר מתקרב, או יותר מקרב את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. הרי בזה שאלימלך ונעמי ברחו לשדה מואב, את מי פגשו שם? את רות. ומי יוצא מרות? דוד. הרי אם הם לא היו מגיעים לשם, אולי דוד היה מגיע מאוחר יותר. אולי זה היה קורה דורות אחר כך. אז דווקא הבריחה הולידה דבר הפוך. אותו דבר בדיוק, פרעה גוזר כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. אז מה קרה? אז בדיוק בגלל זה, בת פרעה מוצאת את משה בתיבה. והיא מביאה אותו לארמון, והוא גדל שם. והוא לומד להיות מנהיג. הרי אם פרעה לא היה גוזר מעולם, משה לא היה מגיע לארמון. וחשוב שהוא יגיע. חשוב שהוא יהיה מרוחק מהמשפחה, מהאחים שלו, מעם ישראל, לפחות 40 או 60 שנה, כמו שחזל אומרים, כדי שהוא ילמד להיות מנהיג, כי אם הוא היה גדל עם כולם ביחד, לא היו מקבלים אותו כמנהיג, כולם זוכרים אותו כילד קטן. אז הקדוש ברוך הוא סיבב בדיוק הפוך, בזה שפרעה גזר יצא מזה רק טוב, בזה שאלימלך ברח יצא מזה רק טוב. אז בעצם יש פה שתי תינוקות, אחד קוראים לו דוד, והשני שקדם לו קוראים לו משה, ועל המיטה שלהם יש סטיקר. מה כתוב על הסטיקר? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. איך אומרים ביידיש? אמן שטראכט אין גוד לאכט. אדם חושב, הקדוש ברוך הוא צוחק. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקעו. אלה התינוקות, דוד ומשה. ולכן, שמואל הנביא פותח פסוק א', וילך איש מבית לחם יהודה, ואותו דבר, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. כשאת זה אנחנו מבינים, כבר בפסוק הראשון, שבחיים רבות מחשבות בלב איש והצעת השם היא תקום. עכשיו אפשר להיכנס למגילת רות ולראות את זה במשך כל המגילה. איך באמת הצעת השם היא תקום. פסוק ג' וימות אלי מלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה. וייסו להם נשים אוהביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות. וישבו שם כעשר שנים, וימותו גם שניהם מחלון וחליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. זאת אומרת, כלום. הילדים מתו והבעל מת. אבל מי מת קודם? הבעל. ורק אחר כך הילדים. מה כתוב בפסוק? ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. הפוך. כי צרות אחרונות משכחות צרות ראשונות. היה לה צער שבעלה נפטר, אבל היה לה צער עוד יותר גדול אחר כך שהבנים נפטרו. אז הצרות האחרונות כבר השכיחו את הצרות הראשונות. ואז פסוק ו' כדי לעשות עיגול מסביב למילה הראשונה בפסוק, ותקום היא וחלותיה. ותשב משדה מואב כי שמע. ותשב משדה מואב כי שמע בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, עוד קו, עוד עיגול, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי קלותיה אימה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. אני לא מבין. אם כתוב בפסוק ו' ותקום, למה כתוב בפסוק ז' ותצא? מה זאת אומרת ותקום? היא לא קמה מהכיתה, מהכיסא בכיתה, ויצאה החוצה. לקום זה ללכת הביתה. אז למה פעמיים? זה לא פעמיים. אומר לנו שמואל הנביא, אתם יודעים בזאת הייתה נעמי, פרסט ליידי, במדינה, בעם ישראל. אשתו של גדול הדור, של פרנס הדור, הכל היה לה. מה יש לה עכשיו? כלום, כלום, כלום. לחזור לארץ ישראל, זה בעצם להגיד סליחה, חטאתי, טעיתי. זה לא דבר פשוט. צריך הרבה כוחות נפש לעשות את זה. צריך הרבה כוחות לסבול את הצער, את הביזיון, מה שכולם עוד מעט יגידו, וואו, אז זאת נעמי? לא יכול להיות. צריך בשביל זה הרבה כוחות. ואת הכוחות האלה היה לנעמי. בכוחות האלה היא בעצם מתחילה להקים, להעמיד את מלכות בית דוד. את הכוחות האלה היא מעבירה לרות, ורות מעבירה את זה לדוד. כי מה מיוחד אצל מלך? מלך הרי יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אבל כשהוא טועה ואומרים לו טעית, אז החוכמה שלו להגיד, נכון, סליחה, חטאתי, טעיתי. שאול לא יודע לעשות את זה. כששמואל אומר לו, למה חמלת על הגג, על המלאק, מתחיל שמואל לתת ירוצים, הוא איבד את מלכותו. כשנתן הנביא אומר לדוד, מה קרה עם בת שבע? מה המילה הראשונה שאומר דוד? חטאתי. אדם שיודע להגיד חטאתי, למרות שהוא מלך, יכול להמשיך להיות מלך. את הכוח הזה קיבל דוד מרות, ורות מנעמי. שהיא יודעת להגיד סליחה, חטאתי, טעיתי, ותקום. כאן היא מתחילה להקים את בית דוד. פסוק ז', ותצא, מן המקום אשר הייתה שמה, היא כבר מתחילה ללכת, זה כפשוטו. פסוק ח', ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה, אישה לבית אימה, יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועמדי, לכנה שובנה. פסוק י', ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. אנחנו רוצים ללכת איתך. תאמר נעמי, שוב נמנותיי, עוד קו. למה תלך נעמי, העוד דיבנים במאי, והיו לכם לאנשים? פסוק י"ב, שוב נמנותיי, לך נע, כי זקנתי מיות לאיש. כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, גם הלילה לתיבנים, לא יכול להיות, אין לי אפשרות יותר לבנים. אז לכן שובנה בנותיי. כמה פעמים אומרת נעמי לאורפה ורות לחזור? 3 פעמים. כי כל גוי שבא להתגייר, 3 פעמים אומרים לו, מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך? זה מסובך, הכל אסור, כל כך קשה, תשאר עם 7 מצוות. אבל אם אחרי 3 פעמים הוא רוצה, אז הכל מתהפך. אז מקבלים אותו. וכך קורה פסוק י' ד', ותיסנה קולן, ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בעורפה. הולכת בחזרה, לכן קוראים לה עורפה, כי היא מפנה את העורף. ורות החליטה לקבל את המצוות. כמה מצוות היה לה קודם? 7. כמה מצוות עכשיו היא מקבלת? 606. רות בגימטריה 606. דווקא בא. בא זה 7. היא מחברת את ה-606 ואת ה-7. סך הכל זה תרי"ג. חז"ל אומרים, מכיוון שעורפה הלכה עם רות ונעמי, הלכו חלק מהדרך. היא זכתה. ומי יצא ממנה? גוליאת. אותו גוליאת שהיה לו כאלה כוחות, זה לא בא מהאוויר, זה בא מאיזה סבתא גדולה שהייתה לו, קראו לה עורפה. למרות שהיא חזרה בחזרה, אבל בכל זאת היא עשתה משהו לנעמי, אז היא זכתה לכזה בן. ורות בנה של רות עמד מול בנה של עורפה. דוד בן ישי שבא מרות הוא זה שמצח את עורפה. כשזה קורה בקטע החמישי, ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. מה זאת אומרת מתאמצת? הם הולכים ביחד. אלא אדם שמקבל על עצמו עול מצוות, כבר קשה לו. זה לא קל. זה דורש מאמץ. אותו דבר אנחנו רואים, אומר הגר"א, שרבן יוחנן, רבי יוחנן ראה את ריש לקיש שהיה ראש הגנסטרים עם קבוצה של שודדים. אומר לו ריש לקיש, אני רואה שאתה כזה יפה, לא ראיתי אף פעם אדם יפה כמוך. אומר לו רבי יוחנן, יש לי אחות יותר יפה, אם תחזור בתשובה אני אדאג שתצאו ביחד. אומר ריש לקיש, בסדר, אני חוזר בתשובה. אומר לו רבי יוחנן, טוב, בוא תסחה את הנער ותבוא לצד שלי. אז ריש לקיש אומר, קשה לי. מה קשה לו? הוא היה גנסטר, היה לו כוחות גדולים, אבל ברגע שהוא קיבל על עצמו באמת עול תורה ומצוות, כבר נהיה לו קשה, לא צריך ללכת מסביב. אז גם כאן אומר לנו הנביא שמואל על רות, ותראה כי מתאמצת מי? רות. אז ותחדל לדבר אליה. הן מגיעות לעיר, ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, והיא כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמר לה, זאת נעמי. ותאמר עליהם, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי מר שדאי מאוד. אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם, למה תקרנה לי נעמי? והשם ענה בי ושדאי רע לי. ותשוב נעמי ורות המואביה קלטה אמה, השם המשדה מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים. אומרים חז"ל שהיום שבו נעמי ורות הגיעו לארץ ישראל היה יום שני של פסח. היום שמתחילים לקצור את השעורים אחרי שמקריבים את מנחת העומר. מקריבים את העומר ואז קוצרים את השעורים. אז הם הגיעו בחזרה לארץ ישראל. זה הפרק הראשון. ההתנתקות מארץ ישראל, הבריחה, הירידה לשדה מואב, והכוח הגדול הזה לחזור בחזרה הביתה. עכשיו מתחיל חלק ב', פרק ב', פסוק א'. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. מה זה חשוב לנו עכשיו שלנעמי יש מודה, מודה זה רלטיב, קרוב, שקוראים לו בועז? פשוט, בועז הוא עשיר גדול, הוא גדול הדור. אם נעמי תגיד לו אני רוצה משהו, הוא מיד ייתן לה, מיד יעזור לה. אבל נעמי לא רוצה שום דבר. למה? כי היא זוכרת כשהיה לה את הכל והבית היה מלא וכל הזמן התקשרו בטלפון, כל הזמן רצו איזה עזרה, היא אומרת לבעלה תחליף את המספר. אחר כך מתחילים לדפוק בדלת, היא שמה פתק, נא לא להפריע. וכשזה לא עוזר, היא אומרת לבעלה בוא נמכור את הכל וילך למדינה אחרת. אז היא יודעת בדיוק מה היא עשתה, והיא רוצה עכשיו להרגיש קצת אותו דבר. אולי מידה כנגד מידה זה יהיה הכפרה שלה. לא יהיה לה כלום, היא תהיה ענייה, היא תהיה בבית, יהיה ימים שהיא תלך לישון ותקום בלי אוכל ותרגיש קצת מה שהיא גרמה לאחרים, ואולי זה יהיה הכפרה שלה. ולכן היא לא מבקשת כלום מהדוד, והיא גם לא אומרת לרות שיש דוד עשיר. אבל כשהם בבית, פסוק ב' בקטע החמישי, ותאמר רות המואביה אל נעמי אל חנה השדה ועל הכתב השיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו, ותאמר לה לכי ביתי. אומרת רות לנעמי בקטע השביעי, התורה הרי אומרת ובקוצרכם וקציר ארצכם לא תחלה פאה צדך לקצור ולקציך לא תלקט וכרמך לא תעולל ופרד כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזב אותם, את ענייה, אני גיורת, הקדוש ברוך הוא מדבר הרי אלינו, אז אני אלך לאסוף קצת. אומרת לנעמי, לכי ביתי. היא הולכת בחזרה לקטע החמישי, פסוק ג', ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. ועיקר מקרה חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלי מלך. פילי פלאים, ותלך ותבוא ותלקט. אמרנו פעם, בעברית נכונה צריך להיות כתוב איך? ותלך ותלקט ותבוא. למה ותלך ותבוא ותלקט? כי רות היא פעם ראשונה בארץ ישראל. מסביר רש"י, אין בעיה לקום בבית, לצאת, להסתובב ברחובות, לאסוף אוכל, אבל איך חוזרים מחזרה בלילה, בערב? קודם צריך ללמוד את הרחובות, איפה פונים שמאלה, איפה ימינה, כמה רמזורים קדימה, איך הולכים? כי הרי אם היא תגיע בלילה מאוחר, נעמי תדאג, נעמי תישאר רעבה, נעמי היא אלמנה, קשה לה. אומרת רות, מה אני אעשה לה? עוד יותר קשה. אז לכן רות מחליטה דבר ראשון, ללמוד את הדרך, ותלך ותבוא, ותלך ותבוא ותלקט. רק אחרי שהיא למדה את הדרך, רק אז היא מלקטת, היא אוספת. כי שבראש שלה זה לא היא, אלא מי? נעמי. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, את חושבת על נעמי, אני אחשוב עלייך. ומה קורה? ועיקר מקרה חלקת השדה לבועז. במקרה היא באה לשדה של בועז, במקרה בועז היה בשדה. הכל במקרה. וחזל הרי אומרים, מה זה מקרה? זה בעצם שני מילים, רק מהשם. רק מהשם, אין מקרה. בכלל רואים פה דבר גדול, הצלחה בשידוכים. מי שחושב על אחרים, מי שעוזר לאחרים, בהרבה דברים, אז הקדוש ברוך הוא גם עוזר לו. רות חושבת על נעמי, לעזור לה, לסייע לה, לא לצער אותה. הקדוש ברוך הוא חושב על רות. ומביא לשדה בדיוק את בועז. בועז היה גדול הדור. בועז היה עשיר גדול, היה לו הרבה סופרוויזרס שהיו בשדות. הוא אף פעם לא מגיע לשדה. אבל במקרה הוא בא. זה נראה במקרה, אבל הקדוש ברוך הוא סידר את זה. וכשהוא מגיע הוא רואה את הנערה ניצבת על הקוצרים, הוא שואל מי זאת, ואומרים לו זוהי נערה מואביה שבה עם נעמי משדה מואב. ואז הוא אומר לה, בבקשה כל יום שאת באה תבואי רק לשדה הזה. והיא אומרת לו תודה רבה, בקטע השמיני, ותלקט בשדה עד הערב ותחבוט את אשר ליקטע. והיא כעיפה שעורים, היא אוספת את השעורים אבל היא מנקה אותם בשדה. היא מגיעה הביתה לא עם שעורים, עם השל, עם המוץ, היא מורידה את הכל. היא באה רק עם הגרעינים, כדי שמהר אפשר יהיה לטחון ולאפות, יהיה מה שיותר מהר אפשרות לאכול. ונעמי מבינה את זה טוב, פסוק י"ח, ותישא ותבוא העיר ותראה חמותה את אשר ליקטה. חמותה ראתה את אשר ליקטה? מה פתאום? מה היא ליקטה? היא ליקטה שעורים. מה חמותה רואה? גרעינים, את הסיד. אבל היא רואה ומבינה שמה שעשתה פה רות זה היא עבדה קשה בשדה כדי שמהר בבית אפשר יהיה לטחון וישר מה לאפות ולבשל. זוהי רות וזוהי נעמי. ואז היא שואלת אותה, פסוק יט, ותאמר לך חמותה, איפה ליקטת היום ואנה עשיתי עם הקירך ברוך? ותגד לך חמותה את אשר עשתה עמו, ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. היא בכלל לא יודע מי זה בועז. לא בועז אמר לה שהוא קרוב של נעמי, ולא נעמי אמרה לרות שיש לה קרוב בועז. ותאמר נעמי לקלטה כדי לעשות קו, ברוך הוא להשם, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. וגם כאן, נעמי מדברת בקודים, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו, אמר אותו דבר מי? אליעזר, שהוא מוצא אישה ליצחק בקטע התשיעי. ויאמר ברוך השם אלוקי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו, ועמיתו ועם אדוני, אותו מטבע לשון. אז בעצם נעמי רומזת לרות, אולי עוד יצא מזה משהו, כי קרוב אלינו האיש מגואלינו הוא, אולי הוא עוד יגאל אותך. ואז רות אומרת לה, כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות קלטה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר. תהיי רק שם, בקטע עשירי, ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר שעורים וקציר חיטים, ותשב את חמותה. כל יום בבוקר היא קמה מוקדם והולכת לעבוד כל היום, היא חוזרת הביתה, היא עייפה, היא הולכת לישון, לא היה להם מספיק זמן לדבר ביחד. עכשיו שכבר גמרו לקצור את הכל, גמרו לאסוף את הכל, את השעורים קודם ואת החיטים אחר כך, יש להם זמן בבית לדבר. הרי נזכור, רות ונעמי אוספים כל היום אוכל, אחר כך כבר לא יהיה מה לאסוף, אז צריך שבבית יהיה גרעינים, בבית יהיה קמח, שאפשר יהיה עם זה לעשות אוכל. אז לכן עכשיו שהם בבית שתיהן, הן יכולות לדבר. אומרת נעמי לרות, ותאמר לה נעמי חמותה ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. מעניין, ותאמר לה נעמי חמותה ביתי. כולם יודעים שנעמי היא חמותה של רות, כבר כתוב קודם. למה זה כתוב עוד פעם? כי שמואל בא להראות לנו, למרות שהיא חמותה, היא מתייחסת אליה כמו לבת. היה קשר קרוב מאוד בין החותמת ובין הבת. ותאמר לה נעמי חמותה ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. ואתה הלא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, ורחץ וסחת ושם צמנותייך עלייך, וירד את הגורן אל תיבדי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. אומרים חז"ל בקטע 11, ורחץ וסחת ושם צמנותייך עלייך, וכי ערומה הייתה, ודאי ושם צמנותייך עלייך, אלא אלו בגדי שבתא. מכאן אמר רב חנינה, צריך אדם להיות לו בית עטיפים, אחד לחול ואחד לשבת. מה הפירוש הדבר? שוב, נעמי רואה רחוק, היא רואה שבירידה הזאת לגורן מניחים את היסוד למי? למלכות בית דוד, בועז רות דוד. מי יצא מדוד? מלך המשיח. מלך המשיח יבוא בדור שפני הדור כפני הכלב, מצב קשה מאוד. ומה הוא יצטרך לעשות? לתת לדור פנים חדשות. כל פעם שיש פנים חדשות יש בגדים חדשים. כל פעם שבת יש פנים חדשות, יש בגדי שבת. אז לכן נעמי שולחת את רות לגורן עם בגדי שבת. שוב היא רומזת לה, פה מניחים עכשיו יסוד למחר, מניחים יסוד לגאולה העתידה, לפנים החדשות שכל הדור יקבל בגלל הירידה הזאת לגורן. וכשהיא יורדת היא עם בועז, בועז אומר לה בקטע ה-12 פסוק ת', ויאמר מי את? ותאמר אנוכי רות המתך ופרסת כנפיך למתך כי גואל אתה. אומר לבועז, ברוכת להשם ביתי, תב חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי בחורים עם דל ועם עשיר, ואתה ביתי אל תראי כל אשר תאמרי, אעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי יש את חיילת. רות מתבטלת לנעמי, שנעמי אומרת לרות לרדת לגורן, זה לא דבר פשוט, זה ההפך הגמור מכל הפרסונליטי שלה, מהצניעות שבה. והיא עושה את זה, כי נעמי מסבירה לה שהיא עושה את זה ממש לשם שמיים, אז היא מתבטלת לנעמי, בועז מתבטל לרות, כל אשר תאמרי, אעשה לך. וכל זה קורה מתי? באמצע הלילה. והיא בחצי הלילה. זה קרה באמצע הלילה. מה עכשיו בועז צריך להגיד לרות? עכשיו בועז צריך להגיד לרות שיגיע הבוקר, אני אצא, אני אלך לראות אם באמת אני יכול לגאול אותך. אם אני יכול לגאול אותך, אני אהיה הגואל. אבל בינתיים, עכשיו הרי זה אמצע הלילה. אז מאוד כדאי שתרוצי מהר הביתה. חסר לבועז שיתפסו אותו עם רות. יגידו, הגויה הזאת הרגה את מחלון, הרגה את חליון, הרגה את אלימלך, עכשיו היא הורגת את בועז. אבל בועז אומר, רגע, רגע, לשלוח אותה באמצע הלילה, בין השדות, שכל השדות מלאים בקוצרים, מי יודע מה יכול לקרוא לשם. אז מה יותר חשוב? החיים שלה או הכבוד שלי? אומר בועז, החיים שלה. ואז הוא אומר לה, פסוק י' ג' ליני הלילה והיה בבוקר אם יגלך טוב יגל ואם לא יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנוכי חי השם שכבי עד הבוקר. וחזל אומרים בקטע ה-13 כל אותו הלילה אומר רב שמואל ברב יצחק היה בועז שטוח על פניו ואומר ריבון העולמים גלו וידוע לפניך שלא נגעתי בה כן יהי רצון לפניך אל יוודע כי באה אישה הגורן ולא יתחלל בשם שמיים. וחזל אומרים שניסיונו של בועז גדול היה מניסיונו של יוסף, וכל כוונתו הייתה לשם שמיים. וגם נעמי כל הלילה מתפללת, כי בשעה שכתוב וירד את הגורן, זה הקרי, אקטיב, וירדתי. זאת אומרת, אני בא איתך, איך? אני אתפלל כל הלילה. עכשיו, כשהגיע הבוקר, מה קורה? התשכב מרגלותיו עד הבוקר. היקום בטרם יקיר יש את ראו. היום הראה לי ודאי כי באה אישה הגורן. טוב, עכשיו בבוקר כבר אין מה לפחד. בבוקר ודאי היא כבר יכולה ללכת. אבל אומר בועז, רגע, רגע, לאיפה היא הולכת? מי מחכה לה? האלמנה בבית, בטח היא צמה, התפללה כל הלילה. ויאמר אבי המטפחת אשר עלייך, והחזי בה, ותאחוז בה, וימוד שש שעורים, ויש את הלב היבוא העיר. הוא אומר לה, תביא לי את המטפחת, את התיק שלך, אני רוצה לתת לך קצת אוכל. למי? לנעמי. כמה? שש שעורים. כמה זה שש שעורים? כלום. אפילו לחמנייה קטנה בקושי אפשר לעשות מזה. וחזל אומרים, בזכות שש השעורים שנתן בועז לנעמי, זכה ויצאו ממנו שישה מלכים. שש דורות של מלכים. כי בועז גם בבוקר, שכל רגע הוא קריטי, מה שמעניין אותו זה הדברים הקטנים, מה שמעניין אותו זה לא הוא, זה נעמי שבבית. וכשהדברים קורים בצורה כזאת, אז באמת אין תקלה. והכל מסתדר כפי התוכנית. ובבוקר מתברר לו שהוא יכול לגאול את רות, והם מתכוננים לחתונה בקטע ה-16. כולם יודעים שהוא קנה את מה ששייך לאלימלך, למחלון, לחליון, ועכשיו הוא גואל את רות. וכשמתחילה החתונה, פסוק י' בקטע ה-16, ואמרו כל העם אשר בשער, והעדים זקנים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. אשר בנו שתיהם את בית ישראל, והשחיל באפרתה, וקרא שם בבית לחם. אז מברכים אותו שהאישה הזאת תהיה כרחל ולאה. כבר אמרנו הרבה פעמים, זה לא סתם ברכה, רחל, לאה, שרה, רבקה. יש פה ברכה מיוחדת. כי הרי אבא של דוד, אישי, כמה בנים היו לו? פעם כתוב שבעה, פעם כתוב שמונה. והתשובה היא, הוא באמת חשב שיש לו שבעה בנים. כי אחרי שנולדו לו שבעה בנים, בית הדין החליט, לא יבוא המוני ומואבי, המונית ומואביה בקהל השם. אסור להם לבוא בקהל השם. אומר דוד לאשתו, סבתא שלי אסור לו לבוא בקהל השם, הגיור לא תפס, אני גוי, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. אבל בית הדין כל הזמן משנה את הפסק הזה, זה לא ברור. אז בינתיים רק פשוט ניפרד, כל אחד יגור בבית אחר. בא ישי ואומר לשפחה, למייד שהייתה להם בבית, אם אני גוי ואת גוי אנחנו יכולים להתחתן, אם אני יהודי ואת גוי אני משחרר אותך, בשפחה כננית שמשתחררת נהפכת להיות יהודייה, אז גם אנחנו יכולים להתחתן. אז בכל מקרה אין בעיה, היא אומרת בסדר. ואז ראתה השפחה את הצער של גבירתה, של אשת ישי, והיא אומרת לה, בואי ונעשה כמעשה רחל ולאה ונתחלף. והן מתחלפות, אחרי 3 חודשים, אשתו של ישי בהיריון, הילדים אומרים, אבא, אמא זינתה, נהרוג אותה. אומר להם, אבא, אם תהרגו אותה, יגידו שגם אתם נולדתם כך. תשאירו לה ללדת, הבן הזה יהיה ממזר, והבן הזה הוא דוד. ודוד אומר על עצמו, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. אומרים חז"ל, ממזר הייתי לאחי. וזה היה עד גיל 28, הוא היה ממזר. ואז פתאום מגיע שמואל לבית של ישי כדי לקחת אחד מהילדים שלו להיות מלך, כי כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. וכשישי מגיע, כששמואל מגיע לבית של ישי, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שקורה כל יום. כל הילדים לבושים בגדי חג, בגדי שבת, התרגשות גדולה. וישי מעביר את כל שיבת בניו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא זה ולא זה ולא זה באף אחד. שמואל לא יודע מה קורה פה. הוא שואל אותו, תגיד לי, יש אולי עוד מישהו? כן, יש איזה מישהו קטן עם הצון. לא מבין, אי אפשר למצוא איזה בייביסיטר לצון ולהביא את הקטן הזה שמגיע גדול הדור הביתה? התשובה היא, מי זה היה? דוד. הוא לא היה בכלל ילד במשפחה, הוא היה ממזר. אומר שמואל, תביא אותו, הוא לא ממזר, הוא הבן שלך, והוא יהיה המלך. ועכשיו שמואל קובע לדורות, לא יבוא המוני ומואבי רק, אבל מואביה והמונית יכולים לבוא בקהל השם. ולכן כשבירחו השכנות את בועז, תהיה האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, זה לא סתם ברכה. שבנו שתיהם את בית ישראל, איך שתיהן בנו את בית ישראל? רק בגלל שרחל התחלפה עם לאה. גם פה, איך נבנתה מלכות ישראל? רק בגלל שהשפחה התחלפה עם גבירתה, כמו רחל ולאה. וזה מה שאומר דוד המלך, מקימים מאפר דל, מהשפות ירים אביון, עד גיל 28 הייתי בזבל, לא, 70 נדיבים עם נדיבי עמו, עכשיו אני מלך. מושיבי עקרת הבית, מי זאת עקרת הבית? רחל, הם הבנים, לאה. זה דוד, כך דוד מנהיג את ישראל, אבל מכוח מי? מכוח בועז ורות, שידעו לשים לב לדברים הקטנים. ועל זה אומרים חז"ל בקטע 21, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה. לכן הם זכו להיות הבית שמשם יוצאת המלכות. וזה מה שאומר הנביא מלאכי בקטע 22, אז נדברו יראי השם, איש את ראו. מי זה יראי השם? איש את ראו, רות ובועז. ויקשב השם וישמע, הוא מקשיב לרות, מקשיב לבועז, ששם שמיים לא יתחלל, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. זה יראי השם. ואומר הקדוש ברוך הוא על רות ובועז, והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו, העובד אותו. איך קראו לבן שנולד מבועז ורות? עובד. זה בית המלכות של עם ישראל. ולכן אומרים חז"ל בקטע 24, אמר רבי ברכיה, כך דרשו שני גדולי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, בועז עשה את שלו, רות עשתה את שלה, נעמי עשתה את שלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי ואבנה אורו של משיח. במילים אחרות אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תתעסקו בדברים הקטנים, את הדברים הגדולים תשאירו לי, אני כבר אעשה אותם. זוהי כל מגילת רות, הכוח הגדול הזה, לשים לב לדברים קטנים, להתבונן. מי שיודע לשים לב לדברים הקטנים בבית, האישה, הילדים, השכנים, החברים, החברים הקרובים, הרחוקים, זוכה לדברים הגדולים. זוהי כל מגילת רות. ואין הכנה גדולה לקבלת התורה כמו הלימוד הזה שהתורה, שמגילת רות מלמדת אותנו, וזה הפירוש קיים חיינו. זה החיים האמיתיים של תורה, ומכוח זה זוכים לאורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. שבוע, יום שישי, יהיה ל"ג בעומר. ל"ג בעומר השנה יש לו סטטוס מיוחד. מה הסטטוס המיוחד? ראשית, כתוב בערוך השולחן, שהיום שבו יצא רבי שמעון בר יוחאי מהמערה, היה ל"ג בעומר. זה לא רק היום שבו הוא מת, זה גם היה היום שבו הוא יצא מהמערה. ובאיזה יום בשבוע הוא יצא מהמערה, אומרת הגמרא בשבת בדף למד ג', ביום שישי, אחרי הצהריים. כשהם יצאו בפעם השנייה מהמערה, זה היה ביום שישי. ואז הם פוגשים את מי? את אליהו שמחזיק ביד, ההוא סבא, שני זרים של הדסים. והוא אומר להם, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, ובאותו רגע, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו מבינים את העולם, כי הרי בפעם הראשונה שהם יצאו מהמערה, שנה קודם הם לא הבינו מה קורה. אנשים הולכים לעבוד, מניחים חיי עולם, עוסקים בחיי אישה. בפעם השנייה, אומר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, די לעולם, אני ואתה. מה זאת אומרת די לעולם, אני ואתה? נכון, אנחנו לומדים תורה יומם ולילה, אבל לא צריך יותר. שיהיו כמה יהודים בכל דור שילמדו תורה יומם ולילה. אבל העולם כולו ילמד תורה ויעבוד, יעבוד וילמד תורה. לכן בכל עיר כתוב שיהיו בעשרה בטלנים, בטלים ממלאכה ולומדים תורה רק עשרה. והעשרה האלה לפעמים מתחלפים, באים עשרה אחרים. זאת אומרת, די לעולם אני ואתה. רבי שמעון בר יוחאי הבין ביום שישי, בל"ג בעומר, שהיסוד של העולם זה באמת לחבר את התורה עם החיים של היום יום. ולכן אותו יום ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה, שאנחנו מסתכלים בספירות שאנחנו סופרים כל לילה, אז ליד הספירה של ל"ג בעומר כתוב הוד שבהוד. מה פירוש המילה הוד בלשון הקודש? שלושה פירושים למילה הוד: יופי, הוד והדר לבושה, זה יופי, הוד זה הודעה, תודה, thank you, הודעה, ועוד זה מודה. יש מודה במקצת ויש מודה בכל. אדם שמודה, טעיתי, לא הבנתי, אני לא יודע. אז יש שלושה סוגים של הודעה. עוד זה יופי, הוד והדר, עוד זה הודעה, ברכת מודים נקראת ברכת הודעה, ועוד זה להודות, טעיתי, או להודות, אני לא יודע. להגיד, אני לא יודע, זה שלושה סוגים של הודעה. בית המקדש, אומרת הגמרא בברכות, נקרא הוד, על הפסוק לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, אומרת הגמרא, וההוד זה בית המקדש, והנצח זה ירושלים. בית המקדש זה ההוד. אז מה זה קודש קודשים? ההוד שבהוד. מה זה קודש קודשים? מה זה שם? מה קרה בקודש קודשים? מה ההבדל בין קודש לקודש קודשים? נכון, בבית המקדש אנחנו יודעים מה זה. זה מקום שאסור להיכנס, רק כהן נכנס פעם בשנה, אבל למה קוראים לזה קודש קודשים? יש שם יותר קדושה? אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אני יודע שאסור להיכנס. זה מסוכן, הזר הקרב יומת. אבל בחז"ל מסביר המהר"ל ההבדל בין קודש לקודש קודשים. קודש זה להיות פרוש. קדושים תהיו, פרושים תהיו. זה היה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו במערה. במערה הם היו קודש, אנשים קדושים. שמרו על העיניים, למדו תורה עם אליהו, יומם ולילה. לא יאומן, אנשי קודש. כשהם יצאו מהמערה, בפעם השנייה, והם הבינו שאת כל הקדושה צריך לחבר ליום יום, הם נהפכו להיות מקודש, למה? לקודש קודשים. ולכן בשיר ששרים בליל ל"ג בעומר, ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, אז באחד השורות כתוב על רבי שמעון בר יוחאי קודש קודשים. קודש קודשים. מה זה קודש קודשים? רבי שמעון בר יוחאי הוא קודש קודשים? הוא הבין שצריך לחבר את הכל ביחד. זה ל"ג בעומר. חז"ל אומרים שבעצם בל"ג בעומר היו צריכים לשמוח ולהלל, לעשות את זה יום הילולה לרבי עקיבא. רבי עקיבא הוא היסוד של תורה שבעל פה. למה לא עושים את זה לרבי עקיבא? כי רבי עקיבא מת בצורה משונה. חתכו את הגוף שלו ומחרו את הבשר. אז אי אפשר לשמוח בלילה כזה שמת רבי עקיבא ומחרו את הגוף שלו. אפילו לא קברו אותו. אז לכן ההילולה היא לתלמיד הגדול שלו. מי זה התלמיד הגדול שלו? רבי שמעון בר יוחאי. ולכן בלילה של ל"ג בעומר, שנוהגים לשיר, ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, או בר יוחאי, נמשכת אחריך, וכו' וכו', שרים גם כן מה? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים. מחברים אותם ביחד. וכתוב בטור, שלעולם פורים ול"ג בעומר חלים באותו יום. באיזה יום חל השנה פורים? ביום שישי. אז גם ל"ג בעומר חל ביום שישי. כי פורים ול"ג בעומר יש להם אותו רעיון. פורים זה תורה שבעל פה. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. קיבלנו את התורה שבעל פה עוד פעם. ל"ג בעומר זה הגילוי של התורה שבעל פה בדרגה הגבוהה. הזוהר שנתגלה אחרי שמת רשב"י. כל התורה של רבי שמעון בר יוחאי. אז כל השמחה של ל"ג בעומר זה השמחה של תורה שבעל פה. וזה ההבדל בין ל"ג בעומר לבין זין באדר. בזין באדר, כשמת משה רבינו, אומרים תחנון, צמים, חבר קדיש שצמים. למה? כי משה רבינו היה תורה שבכתב, הכל היה ברור, היה שאלה, רק רגע, עמדו וישמע מה יאמר השם. אז חבל, זה כבר אין יותר. כשזה נגמר, באמת זה צער. אבל בל"ג בעומר, כשמת רבי שמעון בר יוחאי, עד הרבה. אז התורה שלו נתגלתה יותר, אספו את הכל, גילו יותר, אז אור של תורה הגיע לעולם עוד יותר ועוד יותר. אז לכן זה יום של הילולה, לכן זה יום של שמחה, כי אוספים את כל מה שהוא עשה, את כל מה שהוא למד, את כל מה שהוא אמר, וכשזה קורה, אז ההילולה היא הרבה יותר גדולה, השמחה היא הרבה יותר גדולה. זה ל"ג בעומר. אז לכן, גם אם בחוץ לארץ לא נוהגים, לעשות מדורות, אבל לדעת את החשיבות של היום הזה, את המיוחדות של ל"ג בעומר, הכוח של תורה שבעל פה, במיוחד השנה, זה בעצם היום שהוא יוצא מהמערה בצורה הנכונה, ומאיר את כל העולם, וזה אותו רבי שמעון בר יוחאי, שמצד אחד אומר, והגית בו יומם ולילה, מצד שני הוא אומר שאדם יוצא ידי תלמוד תורה, בקריאת שמע שחרית וערבית. זה לא סתירה. מי שיכול, והגית בו יום ולילה. מי שעושה דברים אחרים, אז אפילו קריאת שמע שחרית וערבית, גם מקיימים תלמוד תורה. אפשר יותר, עוד יותר טוב. הוא ידע את החיבור הזה. זה התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, שחז"ל אומרים, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי. רק הוא זה שבזכותו אפשר לזכות באמת לכל הדברים הגדולים. אז לכן, חיברנו פה קצת גם את המגילה, מגילת רות בהתחלה, והערה קצרה בעניינו של ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה. ערב טוב.